ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום גיטין דף נון ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסביר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בראש העמוד. הנושא שהוספנו בשוליים, במילה אחת, אפוטרופוס. המשנה, יתומים שסמכו אצל בעל הבית, או שמינה להן אביהן אפוטרופוס. נציין שהשורה הראשונה שכתוב בו שסמכו אצל בעל הבית, רש"י מציין שאותו בעל הבית הוא לא נתמנה להיות אפוטרופוס, לא מאביהן ולא מבית דין, ובכל זאת הוא מתפקד כמו אפוטרופוס. ההתייחסות שלנו אליו הוא כאפוטרופוס. אז מה הדין? חייב לעשר פירותיהן. לפני שהם היתומים האלו באים לאכול, הם צריכים לדאוג לכך ש יופרשו התרומות ומעשרות כדי שלא יבוא לידי אכילת איסור תבל. אפוטרופוס שמינו אבי יתומים היא שווה. השבועה רש"י כותב, כשיגדלו היתומים היא שווה להן שאין לו בידו כלום משלהן. אז זה לגבי, קודם כל זה שיטת התנא קמא, לגבי אפוטרופוס שמונה על ידי אבי היתומים. כמובן לפני מותו הוא מינה את הבן אדם הזה להיות אפוטרופוס עבור ילדיו. יש סוג אחר של אפוטרופוס, מינו בית דין לא יישבה. בתום התקופה של אפוטרופסות, אחד כזה שמונה על ידי בית דין לא יישבה. הגמרא תפרש טעמו של התנא קמא, וגם עכשיו ההמשך, טעמו של אבא שאול. אבא שאול אומר, חילוף הדברים. דהיינו, מינו אפוטרופוס שמונה על ידי אבי היתומים לא יישבה, ומינו מונה על ידי בית דין כן יישבה. הגמרא כעת מעלה סתירה ממקור תנאי, אבל לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נכיר פסוק במדבר, פרק י"ח פסוק כ"ח, וכך כתבנו בשוליים, כן תרימו גם אתם תרומת השם מכל מעשרותיכם. עכשיו הגמרא, ורמינו, אתם ולא שותפים. אם יש אנשים שהם שותפים ב ערימה של תבואה, למשל, שותף אחד לא יכול לתרום על חלק חברו אוטומטית או שלא מדעתו. אתם, שוב, דורשים את הפסוק, ולא אריסין. אתם ולא אפוטרופים. וזה מה שקבקבנו וזה מה שמהווה הסתירה. ומה עוד? ולא התורם את שאינו שלו. זה גם לא יתפוס. אם אדם הולך לקרי של חברו ותורם, כמובן שלא מדעתו. רש"י כותב, אתם ולא התורם את שאינו שלו, הח סיפה תעמד הרשע. הוא בא להסביר את מה שלמדנו ברשע, כלומר אתם ממעט, המילה אתם שבתורה ממעט התורם שאינו שלו. והניקולו כל הדוגמאות שלמדנו עד כה שאינו שלו נינו. אינמי זו ואין צריך לומר זו. אני עוד הסבר למבנה המשנה שהדברים האלו אסורים, ואין צריך לומר דבר שעוד יותר פשוט שלא מהווה הפרשה כשרה. בכל אופן, בואו נתמקד על העיקר. במשנה ראינו שהאפוטרופוס חייב להפריש את מה ש, את פירות היתומים, אז זה לא פירות שלו, זה פירות של היתומים. וכאן ראינו, אתם ולא אפוטרופים, הם לא יכולים להפריש. אמר רב חיסדא, לא קשה. כאן להחיב, כאן להניח. אם מדובר בפירות, תבואה שהיתומים עומדים לאכול, לאלתר, אז האפוטרופוס חייב להפריש. אבל אם מדובר בהפרשה, אבל להניח, להניח רש"י כותב, התבואה באוצר עד שיגדלו, עד שהיתומים האלו יגדלו, למה לי עשוי? למה שהאפוטרופוס יפריש את המעשרות? וכשיגדלו יעשו מהם, כשהם יגדלו הם יפרישו את התבואה, את הפירות של עצמם. והתניה כאן, והתניה בא בניחותה, זה סיוע למה שרב חיסדא אמר. אנחנו משתמשים בפס כפול להבליט את הביטוי שיופיע כמה פעמים, להאכיל ולא להניח. נחזור לגמרא. האפוטרופין תאומין ומעשרין להאכיל, זאת אומרת להאכיל היתומים ולא להניח, ומוכרים להם, כוונה לצורך היתומים, מוכרים להם בהמה, עבדים ושפחות, בתים, שדות וכרמים להאכיל, כלומר להשתמש במעות שיקבלו תמורת המחירות האלו, אבל לא להניח. מה שהיא כותב, אבל לא להניח, שמה יגנבו. הנה הוא מוכר, אם הוא מוכר את הדברים שמנינו בברייתא, תמורתם יקבל כסף, הוא לא משתמש בכסף מיד, זה הכוונה להניח, אולי הכסף יגנב, אינם משום שבר בית אביהם. הילדים האלו, היתומים, לא ירצו להיפרד מחפצי אבא שלהם. זה נקרא שבח בית אביהם, נוי וכבוד הוא להם, שהפריטים האלו יישארו אצלם. נכון שאם בלי מחירתם לא יהיה להם מה לאכול, אז זה סיפור אחר. אבל סתם למכור ולהניח את הכספים לתקופה אחרת, זה לא מותר. ממשיך הברייתא, ומוכרים להן פירות, יינות, שמנים וסלטות להאכיל, אבל לא להניח. ועושים להן לולב וערבה וסוכה וציצית וכל דבר שיש לו קצבה. וכאן אתם רואים בגמות המסומנות מילים בסוגריים, כתבנו בשוליים אצל הכוכבית, לאורך הביתה מובאים סוגריים, והם מיועדים לבודד קטעי גמרא שמופיעים באמצע המקור. אז עם ההקדמה הזאת כבר נקרא את ההמשך ישר. אז אנחנו אומרים שהם האפוטרופוסים יכולים לעשות להם כל דבר שיש לו קצבה, ליטויי, זה בא לרבות, שופר. ולוקחים להם ספר תורה, תפילין ומזוזות. וכל דבר שיש לו קצבה, לעתויי מגילה. ואין פוסקים עליהם צדקה, ואין פודין עליהם את השבועין. צדקה זה דבר שאין לו קצבה, כי כל שעתה, כל זמן, כל הזמן קיימים עניים. וגם לא פודין את השבועין עם כספי היתומים, ולא כל דבר שאין לו קצבה, לעתויי תנחומי אבלים. ואין אפוטרופין רשאין לדון, ואנחנו הוספנו כאן סוגריים בשורה הבאה, המשך המשפט, כי מה שבתוך הסוגריים לשון, מובן לשון שאינו מדויק, ותיקון הלשון מופיע אחרי הסוגריים. אז אנחנו נדלג קודם. אני קורא עוד פעם, ואין אפוטרופין רשאין לדון לחוב על מנת לזכות בנכסי יתומים. עכשיו נחזור קודם על הקטע שבסוגריים ואחר כך ניגש להסבר. אמרנו שאין אפוטרופין רשאים לדון לחוב ולזכות. בנכסי יתומים. ועל זה הגמרא שואלת, לזכור את המיילו, למה שהאפוטרופוס לא יכול לדון מול מערער כדי לזכות, או ליתר דיוק, אם דנו וזכו, המיילו נחשב דין. אז לכן אנחנו ממשיכים בגמרא לתיקון לשון, אלא לחוב על מנת לזכות בנכסי יתומים. וכעת נפנה לרשי. קודם כל דיבור מתחיל לדון עם בעל דין של יתומים, הבעל עורר על נכסיהם, שמה למה האפוטרופוסים לא יכולים לגשת לדין כזה, לדיון, שמה יתחייבו בטענותיהם וכשיגדלו היתומים ידונו עמו לזכות. אמי לא ידונו עמו, למה שהאפוטרופוס לא יכול לדון לזכות אם דנו ונזכו היתומים? אמי לא הווי דינה, אלא ממשיך רשי, הכי כמר, אין לשם לדון לחוב על מנת לזכות. אם דנו כדי לזכות ונתחייבו, אין היתומים נפסדים. זה הפירוש המקור, שהאפוטרופוסים, גם אם הם נכנסו לאיזו דין נגד מי שהוא מערער על הנכסים בטענה שזה לא של היתומים, ואותו אפוטרופוס הוא שוב פעם הוא נכנס לדון על כך, ונכון כוונתו היה לנצח, אבל אם הוא הפסיד זה לא יחשב הפסד לגבי היתומים. אולי במילים אחרות, ההפסד שלו אינו תופס כהפסד כדי להפסיד את היתומים. ממשיך הגמרא, ואין אפוטרופין רשאין למכור ברחוק ולגור בקרוב, למשל שדה שברשות היתומים. האפוטרופוס לא יכול למכור שדה שנמצא בקירוב מקום, ולחלופין לקנות משהו, לא, אני עוד פעם אני אדייק את עצמי, הם לא יכולים למכור שדה שברשות היתומים שנמצא רחוק וכדי לקנות משהו קרוב, ברעה ולגאול ביפה. מה הייתה, מה הרי על פני הדברים זה נראה דבר טוב. אז הגמרא עונה, דדילמה משתתפין, כי מה שהוא יקנה עכשיו אולי זה יילקה בשידפון ויהיה הפסד גמור ליתומים. ואין אפוטרופין רשאים למכור שדות ולקח עבדים, אבל מוכרים עבדים ולוקחים בהן שדות. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אף לא ימכור עבדים ולקח שדות. מה הייתה אמה? גם פה לכאורה עבד זה בן אדם, יש לו זמן קצוב לחיות, יקרה לו משהו אז הוא לא יכול לתפקד, אז למה לא למכור עבד ולקנות שדה עם הכסף הזה? הגמונה, דילמה לא משפיין, זאת אומרת אולי יצא ערעור על השדה שהוא יקנה, והנה יהיה הפסד והיתומים יפסידו בערעור. ואין אפוטרופין רשאים להוציא עבדים לחירות, כי העבד, אנחנו אומרים שאין גופו קנוי, מי שיש לו קניין הגוף על העבד יכול לשחרר אותו, אבל האפוטרופוס אין לו קניין הגוף. אבל מוכרים אותם לאחרים ואחרים מוצאים אותם לחירות. אנחנו נסתכל ברשי, אבל מוכין אותם לאחים לתקנת היתומים, כגון להכיל או לקח שדות, מה שאנחנו מוסיפים פה, מה שרשי מוסיף לנו, שבדרך כלל האפוטרופוס לא יכול למכור עבדים. אז מה כתוב פה שעבור מוכין? אז התשובה רשי הסביר, אם מדובר בצורך לכסף ש מיועד לקנות להם אוכל שיוכלו מיידי, או יש אפשרות למכור עבד כדי לקנות שדה. אז אנחנו אומרים פה שהאפוטרופוס לא יכול לשחרר את העבד, אבל מה כן? אבל מוכרים אותה לאחרים, ואז אותם אחרים שהם קונים, הם קונים את העבד וקונים גופו, ואחרים מוצאים אותם לחירות. ממילא יש לאותם קונים הכוח לשחרר אותם. רבי אומר אני, אף הוא העבד נותן דמי עצמו ויוצא. יש מצב שאדם עם כסף ניגש לעבד ואומר, הרי אני נותן לך כסף, זה על מנת שאין לאדון שלך רשות בה. אז הכסף הזה נחשב של העבד, וכמובן זה המקרה, נקרא לזה היוצא דופן מהכלל שאומר כל מה שקנה עבד קנה רבו. כאן מאחר שאותו זר נתן לעבד כסף על מנת שאין רשות רבו בכספים האלו, אז רבי אומר, אז אף הוא העבד נותן דמי עצמו, הוא יכול לשלם לאדון שלו שוויו ויוצא, מפני שהוא כמוכרו לו. אני צריך לתקן את עצמי, העבד ייתן את הכסף לאפוטרופוס, כי זה נחשב כמחירה, זה מה שרבי אומר. זה מפני שהוא האפוטרופוס כמוכרו לו, וזה תמורת הכסף שהעבד ייתן לאפוטרופוס, זה נחשב מחירה. וראינו מקודם שקיים אפשרות לאפוטרופוס למכור עבדים, וצריך לחשב עמהן באחרונה. רש"י כותב, כשיגדלו יחשב עמהן וישבע שלא נשאר בידו כלום. ממשיך הגמרא, רבי שמעון בן גמליאל אומר, אינו צריך. אין עושין אפוטרופין נשים ועבדים וקטנים. נשים, אומר רש"י, אין דרכן לצאת ולבוא ולתרוח. הרי האפוטרופוס ממונה כדי לעשות את הדברים האלו, לצאת מביתם ולקנות דברים בשוק, לעסוק במסחר לטובת היתומים, וזה לא דרכם של נשים. עבדים לא, כי הם אינם נאמנים. קטנים, אפשר למנות אותם אפוטרופוסים, כי הם אינם בני דעת. וממשיך הגמרא ואומר, ואם מינן אבי יתומים, הרשות בידו. אם בכל זאת המינוי לאפוטרופוס בא על ידי אבי היתומים, זה משהו אחר. כעת אנחנו רואים מעוינים, יש כמה מהם עד סוף הדף, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו מעשים שרובם קשורים לאפוטרופוס. ובשורה הבאה אנחנו נראה צורה שאנחנו קוראים הרגש, וכתבנו הבלטת רבי מאיר, ליצור קשר בין המעשים. וזה יתבהר ממילא בהמשך הגמרא. אומר הגמרא, ההוא אפוטרופוס דהו בשבבותי דרבי מאיר, דהו כמזבין ארתה, היה אפוטרופוס בשכונה, שבבותי, בשכנות עם רבי מאיר, בשכונה של רבי מאיר, שהוא, אותו אפוטרופוס, מה היה עושה? היה מוכר כמזבין ארתה וזבין עבדי ולא שווקי רבי מאיר. הוא היה מוכר אדמות, שדות, וקונה עבדים, ורבי מאיר לא עזב אותו, לא נתן לו לעשות כך. אחפו לי בחלמי, הוא ראה בחלום, אני להרוס ואתה לבנות. אפילו אחי, לא אשכח, אפילו אחי רבי מאיר לא שם על החלום הזה, לא לקח אותו כרמז או ברצינות, אמר דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין. אנחנו נתייחס ל דברי רשי. לא, אני אתקן את עצמי, אנחנו נתייחס לדברי הריטב"א שהוספנו בשוליים, וכך הוא כותב לגבי אמירתו של רבי מאיר, כלומר דחול להדוי בתא זכותא דיאטמי מצווה אי, מה שעושים לטובת היתומים זה נחשב מצווה, ולא דחינן מצווה בדברי חלומות. מהקונטקסט בסיפור הזה אפשר להבין שמטרת החלום זה היה לדרבן או לשנות את התנהגות של רבי מאיר. הרי רבי מאיר לא נתן לאפטרופוס למכור שדות ולקנות עבדים, בא החלום כדי לשנות את הכיוון, שכן לתת לאפטרופוס למכור שדות ועם הכסף לקנות עבדים. אבל רבי מאיר לא זז, לא השגיח בדברי החלום כפי שעכשיו הסברנו. ממשיך הגמרא, הנאו ביתרי דאיגרי בהו שטן. היו שניים שהשטן היה מסית אותם. דחול בי שימשי הבו קמינסו בהדי הדדי. כל ערב שבת השניים האלו היה רבים אחד עם השני. איקלו רבי מאיר להתם, רבי מאיר בא לאותו מקום, הקבינו תלתה בי שימשי, הוא עיכב אותם במשך שלושה ערבי שבתות עד דעבד לאו שלמה, עד שהם התפייסו זה עם זה. שם אי זה כמר, רבי מאיר שמע את השטן שאמר וי דאפקי רבי מאיר לה, הוא גברה מביתי. הוא גברה, הוא אומר על עצמו, השטן אומר על עצמו וי עליי שרבי מאיר הוציא אותי מהבית שעד בואו של רבי מאיר, הוא אותו שטן הצליח להסיט את האנשים האלו לריב אחד עם השני. ההוא אפטרופוס דאבי בשיבותי שהיה בשכונתו של מי? דרבי יהושע בן לוי. דאבי כמזבין ערה היה מוכר שדות וזבין טורי והיה קונה שברים, ולא אמר לי ולא מידי, ורבי יהושע בן לוי לא העיר לו. סבר רק רבי יוסי, זה שרבי יהושע בן לוי נתן לו לפעול כך זה מבוסס על דבריו של רבי יוסי. דתניא אמר רבי יוסי, מימי לא קריתי לאשתי אשתי ולשורי שורי, אלא לאשתי ביתי ולשורי שדי. זה שהוא קורא לאשתו ביתו, אומר רשי שכל צורכי הבית על ידה נעשים ועיקר הבית, וכן שור עיקרו של שדה. ומילא מה קרה פה אצל אותו אפטרופוס? היה בעצם מוכר שדות לקנות מה שנחשב גם שדה, קניית השברים. הנאו יתמי, ממשיך הגמרא, דהבו סמיכי גבי אהי סבתא. הם היו ניזונים על ידי אישה אחת, אבה להו תורתה. ליתומים האלו היה להם שור. שקלה אותה סבתא, היא לקחה את השור וזווינתה ניאליו, והיא מכרה את השור שלהם. עתו קרובים לקמי דרב נחמן. הקרובים של היתומים האלו הגיעו לרב נחמן, אמרו לי מי אבידתא דזבנה, במילים אחרות הם שאלו מי מינה אותה להיות אפטרופוס. אמר להו, אז רב נחמן ענה, יתומים ששמחו אצל בעל הבית תנן. וזה אומר גם אם אדם לא נתמנה להיות אפטרופוס באופן פורמלי, אם אדם נסמך על שולחנו של פלוני, הוא נחשב כאפוטרופוס. אז אם שאלתם לגבי הסבתא הזאת, מי מינת אותה אפוטרופוס, הנה, זה נובע מכך שהם היו סמוכים על שולחנה. הם שואלים אבל, והאיקר, אבל השור הזה הוא התייקר. הגמרא עונה, זה התייקר, אבל ברשותה דלוקח איקר. העלייה בערכו, במחיר, זה כבר אחרי שהוא היה ברשות הקונה. הם שואלים, והלא נקיתי דמי. היתומים עוד לא קיבלו את הכסף, ולכן הם טוענים, אותם קרובים טוענים שעדיין של קרובינו היתומים. אמר לו, אז רב נחמן עונה, אם כן, היינו דרב חנילאי בר אידי אמר שמואל. אז המקרה הזה שנקרא לזה ניסיון למכור השור של היתומים, אבל הם עוד לא קיבלו כספם, זה טופל על ידי דינו של רב חנילאי. דיאמר רב חנילאי בר אידי אמר שמואל, נכסי יתומים הרי אין כהקדש, ולא מקני אלא בכספה. נכסי יתומים הם כמו נכסי הקדש, ואפשר לומר בכך לא שייך אצל נכסי הקדש קניין על ידי משיכה, ולא מקני אלא בכספה. כל הקניין של של הקדש הוא בתשלום הכסף. וממילא הקרובים בעצם טוענים שהשור, מאחר שהם לא קיבלו תמועת השור, הם לא קיבלו כסף, השור עדיין נחשב ברשות היתומים. חמרי, כאן מדובר על יין, יינו, של דרבנה וכפה יתמה, של רבנה וכפה היתום, משכוע בארבעה ארבעה. הלקוחות באו לקנות את היין הזה של היתומים, הם באו לקנות מהאפוטרופוס בארבע ארבע. כל חבית שווה ארבע. ארבע שקלים, ארבע יחידות תשלום. ואייקר וקם בשיטה שיטה. והם, היין הזה התייקר מארבע לשש. עצו לקמי דרב נחמן. וכאן שוב פעם השאלה, האם היתומים יכולים להנות מאותו עלייה במחיר? אז המקרה הגיע לרב נחמן, אמר לו, היינו דרב חנילאי בר אידי אמר שמואל. דיאמר רב חנילאי בר אידי אמר שמואל, נכסי יתומים הרי אין כהקדש, ולא מקני אלא בכספה. ולכן אם לא שולם להם עבור היין, גם אם הלקוחות משכו את היין, זה לא נחשב קניין, ולכן היתומים יכולים להנות ולהרוויח מאותו עליית מחיר. כעת נפנה תשומת ליבנו לשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. אפשר לראות צורת בית, דיני קניין עם יתומים, משיכה, דמים. אחד, א', משכו פרי מיתמי. ב', יתמי שמשכו פרי. שתיים, א', יתמי שנתנו זוזי, כסף, עבור פרי. ב', נתנו זוזי ליתמי עבור פרי. שני כיוונים, קודם נדבר על קניין משיכה, אחר כך תשלום כסף, נקרא זה קניין כסף. האם זה תופס, האם זה גומר את העסקה, או לא. הפס המקווקף מדגיש את הביטוי סבור מינה, תהינו הווה אמינה. ופס כפול שנראה מדגיש את השם רב שישה ברי דרבידי. יהיה עוד סימון בהמשך, צורת כתר, והוא ידגיש את הביטוי הרעה. רב שישה בא לדחות כמה מההווה אמינה שמופיעים במהלך הסוגיה. עכשיו הגמרא. משוך פרי מיתמי. קניין משיכה, מישהו בא לקנות פירות מיתומים. אייקו, ובינתיים אחרי שמשכו את הפירות, הפירות התייקרו. היינו דרב חני לאי בר אידי. זה משקף או זה תואם את דינו של רב חני לאי בר אידי, שאמר שנכסי יתומים הרי הם כהקדש, ואצל הקדש לא שייך קניין משיכה. אז לכן נכון, משכו את הפירות מהיתומים, אבל הפירות עדיין ברשות היתומים, והם יכולים להנות מההתייקרות של הפירות. זול, אותו תסריט, אבל ההפך מבחינת מחיר. באו ומשכו פירות מיתומים, ואחרי המשיכה הפירות ירדו במחיר. אז איך פוסקים במקרה כזה? לא יהיה כוח אדיוט חמור מהקדש. אנחנו נסתכל ברשי, לא יהיה כוח אדיוט חמור מהקדש. כל אדיוט המוכר יכול לחזור בו כל זמן שלא משכו הלקוחות, אבל אם משך לא יכול לחזור. וכל שכן אלו שהן כהקדש, ולאיפוי כוח אסור כהקדש, ולא להרעת כוח. ולכן, אם אחר משיכה מהדיות אינו חוזר, כל שכן איכה דמשך מהקדש, דהיינו מיתומים, דהינו יכול לחזור. ולכן, במקרה כזה שמשכו פירות מיתומים ואחר כך הוזלו, היתומים יכולים להרוויח מכך, כלומר הקניין תפס, המשיכה תפס, בעוד הפירות היו יקרים, זה שהוזלו אחר כך היתומים אינם צריכים להפסיד בכך. וזה כלול בביטוי לא יהיה כוח הדיוט חמור מהקדש. המשיכו להו, ממשיך הגמרא, המשיכו להו פרי ליתמי. עכשיו הכיוון ההפוך, קניין משיכה, היתומים משכו פירות. אייקר, הפירות התייקרו, והמוכרים היו חפצים לחזור בהם. לא יהיה כוח אדיוט חמור מהקדש. ושוב פעם, אם אצל הדיוט היינו אומרים שאחרי משיכה אי אפשר לחזור בו, כל שכן במקרה כזה שהחזרה יהיה להרעת היתומים, כי אז לא יוכלו להנות מההתייקרות. ממשיך הגמרא, אותו כיוון, מבחינת משיכה היתומים משכו פירות זול, ואחר המשיכה ירדו במחיר. עכשיו זה אומר שאם הקניין יחזיק או יתקיים, הרי היתומים האלו יתחייבו לשלם מחיר הגבוה. סבור מינה, היינו דרב חנילאי באיבי. היה מקום לחשוב שהקניין לא תפס. מה אמר רב חנילאי באיבי? שנכסי יתומים הרי הם כהקדש, וזה אומר שאין קניין משיכה. שוב פעם, במקרה הזה, אין קניין, זה לא תופס, ולכן הפירות שהיו יקרים ועכשיו ירדו במחיר, היתומים יוכלו לשלם את המחיר הזול. זה שמשכו מקודם שהמחיר היה גבוה, זה לא גמר את הקניין. זה אהב אמינה. אמלי רב שישה ברי דרבידי, הרעה היא, אם נפסוק כך שהקניין לא נגמר והיתומים יוכלו לשלם את המחיר הזול, זה יהפוך להיות רע להם. אני קורא עוד פעם, הרעה היא לדידו דזימין דמצטרחי לפרי. יכול להיות מצב שהיתומים מאוד צריכים לפירות, ולקה דייב להו עד יבי זוזי, ואף אחד לא ייתן להם את הפירות, כלומר לא ישמחו על המשיכה עד שהיתומים ישלמו כסף. הרבה פעמים קורה שאין להם כסף, ואז לא יקבלו פירות. יבי יקמי זוזי אפרי. כאן מדברים על קניין כסף. הם נתנו זוזים, כסף, עבור פירות. זול. ואחרי שהם נתנו את הכסף, הפירות ירדו במחיר. לא יהיה כוח הדיות חמור מן הקדש. ובהדיות אנחנו אומרים רק משיכה קונה, לא היה משיכה, ואז היתומים יכולים להנות מהמחיר המוזר. נכון, הם שילמו כסף, אבל זה לפני שירד המחיר. אז הם יקבלו החזר, כי הקניין לא נגמר בכך שהיתומים שילמו כסף. אייקר. שוב פעם, היתומים שילמו כסף עבור פירות והם עלו במחיר. סבור מינה, היינו דרב חנילאי בר אידי. אז הם יכולים, ההווה מינה, שהם יכולים להנות מכך שהם שילמו פחות, אחר כך, ואז נגמר הקניין כמו אצל הקדש, כמו שקבע רב חנילאי בר אידי, אז אין חזרה, והם יכולים להנות מכך ששוב פעם הם שילמו פחות, ובינתיים אחר כך עלו, הם התייקרו. אז האב אמינה שאין חזרה. אמר לו רב שישה ברי דרבידי, הרעה היא, אם תגידו כך שהתשלום של הכסף הוא גמר את הקניין ואין חזרה, זה יכול להיות לרעתם. אם אנחנו אומרים שקנו כבר במחיר המוזל, זה יכול להיות רע, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', דיאטו למימר להו. אם אנחנו נגיד שהתשלום הוא גמר את הקניין, אז הפירות כבר אינם שייכים למוכר, והם יבואו לידי כך, המוכר יגיד נשרפו חיתכם בעלייה. אם יפרוץ שריפה, הם לא, הבעלים המוכרים לא יתריכו להציל את הסחורה, כי הם כבר קיבלו את הכסף. אתה אומר שזה גמר את הקניין, אז הפירות שישרפו הם אינם של של המוכרים. והנה, בגלל שאתה אומר שה תשלום עבור הפירות הוא גמר את הקניין, זה יכול להיות לרעתם לרעתם של היתומים. רש"י בשורה הראשונה, נישאו פריתכם בעלייה, שהרי קניתם במעות, וכי תימא לא מצאו למי מר אחי, דאגה בגריעותא דאתמי אמרינן, אולי תגיד שאתה לא יכול להגיד כך, כי כשמדובר בהרעת תנאים ליתומים, אנחנו אומרים, לא יהיה כוח הדיוט חמור מהקדש. וכמו שבהדיוט, סליחה, כמו בהקדש שמשיכה לא קונה, אז גם פה אין משיכה, ואנחנו אומרים שלא יהיה כוח הדיוט חמור מהקדש, אז אנחנו לא נפעל להרעת התנאים של היתומים, לאו מלתהי. וכיוון דליין חזרה לאו ברשות מוכר הוא, לעניין דליקה נמי לאו ברשותי קיימה. תהי דגבי הדיוט מוקמינה לאו ברשות מוכר לדליקה, היינו תמה בה היא הנה דקיימה ברשותי וחזרה. אנחנו חוזרים לגמרא, יאבי להו זוזי ליתמי אפירי, שומו כסף ליתומים עבור פירותיהם, עיקר, ואחרי התשלום עלו במחיר. לא יהיה כוח הדיוט חמור מהקדש. וזה אומר לנו שיתומים יכולים לחזור ולהרוויח ההתייקרות בפירות, כמו שאצל הדיוט תשלום כסף לא גומר את הקניין, אז גם אצל היתומים במקרה הזה אומרים לא גומר את הקניין. ולכן זה ששילמו מחיר מוזל ליתומים, זה עוד לא גמר את הקניין, וממילא היתומים יכולים לבקש את המחיר הגבוה. ושוב פעם, במקרה שנתנו כסף ליתומים עבור פירותיהם, ומה? זול. אחר כך ירדו במחיר. סבור מינה, היינו דרב חנילאי ברידי, שאין חזרה, הרי בהקדש התשלום קונה, אז גם פה התשלום קנה, והם יכולים לפי אהבה מינה להנות מהתשלום הגבוה שהם קיבלו. אמר לו רב שיש הברית רב אילי, אם תגידו כך, הרעה הוא לדידו, זה יכול להיות גם רע להם. דזימנן דמצטרחי לזוזי, יש מצבים שהם הם צריכים את הכסף, ולכד יאיב להו עד דיאבי להו פרי, ואף אחד לא ייתן להם את הכסף עד שהם ייתנו להם את הפירות, עד שהלקוחות ימשכו את הפירות, אז לא יהיה להם את העדיפות או הנוחות שיהיה להם כסף כבר מראש, כי כל הלקוחות יפחדו שנשלם ואז ירד המחיר, אז יוצא ששילמנו מחיר גבוה, אז אנשים לא יוצאו לתת כסף ליתומים בזמן שהם צריכים לכך, אלא אם כן הם היתומים יעבירו מיד את הפירות. אמר רב אשי, ענה ורב כהנה חתמינן אשטרה, אני ורב כהנה חתמנו על שטר דאימי דזעירה יתמה, על השטר של האימה של אותו יתום, דמזבנה ערה שהיא מכרה שדות, קרקעות, לקרגה, ותשלום מס שמגיע למלך, בלא אחיזתה. כאן מה שהוא נקרא יוצא דופן. כי לפני שמוכרים קרקעות של יתומים, מכריזים על כך. כך כותב רש"י, אחיזתה, שמכריזים 30 יום, קרקע פלוני יוצא למכר בבית דין. וכאן המכירה הייתה בלי אותו הכרזה. כמובן ההכרזה הוא כדי להשיג מחיר הכי טוב. וכאן במיוחד שמדובר בשדה של יתום, עוד יותר חשוב להשיג את המחיר הכי טוב. בכל זאת המחירה הייתה בלי החזה, תאמרי נהרדאי, לחרגה ולמזוני ולקבורה, לצורכים האלו לשלם את מס המלך, לקנות מזון בשביל אכילה מיידית, ולקבורה יש אדם שמת והנה הגוף מוטל ללא קבורה, זה כרוך בעלויות, אז כדי לקבור אותו מת מזוינינן בלא אחזתה, מוכרים גם בלי האחזה, כפי שרשי אומר, לפי שאין פנאי. עכשיו אנחנו ממשיכים עם קטע שסומן כמעשה ארוך, ובשוליים ממול יש כותרת, נושא, סילוק אפוטרופוס שמפסיד נכסי היתומים. עמרם צבאה, אפוטרופוס דיית מהווה אותו, עמרם צבאה היה אפוטרופוס של יתומים, אתו קרובים לכמי דרב נחמן, אמרי לי, הם באו עם תלונות. אחד, קלביש ומכסי מייתמי, אותו אפוטרופוס הוא קונה בגדים מהעיזבון, מכספם של היתומים. אמר להו, אז רב נחמן הסביר, מה שהוא עושה זה דווקא לטובת היתומים, כי איך היא דלשתמן מילי. רשי כותב, וצורך היתומים הוא שיהיה נראה כאדם חשוב, ואז כשהוא מופיע לפני ביתים וכדומה, דבריו יישמו. שתיים, כאחיל ושתי מדידו ולא עמוד. עמוד לשון עמיד, רשי גורס בלי בליבה ואלא עם יוד, והוא אותו אפוטרופוס, הוא אוכל ושותה משלהם בזמן שהוא עצמו אינו אדם עמיד. רשי מסביר ולא עמיד, אינו עשיר לעשות יציאות הללו משלו, ומשל יתומים הוא עושה, הוא סתם עשיר, עומדים אותו בני אדם, זה ככה וזה ככה, אבל אני אין אדם עומדו. אינמי דלא עמיד לבני אדם שהי אושרו ראוי ליציאות הללו. אז הם הגיעו למסקנה שכנראה הוא לוקח מכספם של היתומים. אנחנו ממשיכים בגמרא עם תשובת רב נחמן לתלונה הזאת. אם הוא מציע אשכח, מי אומר שהוא לוקח מכספי יתומים? אולי הוא מצא מציע, מזה הוא יכול לבצע את הקניות האלו. עוד תלונה, והכה מפסיד, רשי אומר מה מפסיד? נכסי היתומים שאינו מפרנס הקרקעות קרוי להם, וקוצי צילנות, לא מטפל כמו שצריך. ממשיך הגמרא, אמר להו, אומר רב נחמן, הייתו לי סעדי דמפסיד, תביאו לי עדים שכך הוא נוהג או לא נוהג, ואיסטלקיני, ואנחנו נסלק אותו. דיאם רב הונה חברן, רב הונה חברנו אומר, משמי דרב, אפוטרופוס דמפסיד מסלקינן לי. תאיתמר, אפוטרופוס דמפסיד, רב הונה אמר רב, מסלקינן לי. דבי רבי שילו אמרי לא מסלקינן לי, והלכתה מסלקינן לי. אפוטרופוס שמינו אבי יתומים יישבע, כך היינו לפי התנא קמא במשנה, שיגדלו היתומים ותם עידן או תקופת האפוטרופסות, הוא נשבע שלא עיכב לעצמו משלהם. ומתי זה? כשמדובר באפוטרופוס שהאבא לפני מותו שהוא מינה אותו. מה הייתה? למה משביעים אותו וצריכים להוסיף פה ומשביעים אותו בלי להסתכן שבגלל השבועה בן אדם לא יהיה אפוטרופוס. אנחנו הסברנו בעבר הלא רחוק ששבועות, גם אם זה שבועת אמת, זה מרתיע אנשים מלהיכנס לאותו תפקיד שיחייב אותו להישבע. דיברנו על זה בקשר למוצא מציאה, ומחזיר את זה לבעלים, והבעלים טוענים שהמוצא לא יחזיר לו את הכל, אז לא משפיעים את המחזיר עבדה, כי אם מחזיר עבדה יודע שהוא צריך להישבע, אז הוא לא יתפר בעבדה, הוא יגיד למה לי כל הכאב ראש הזה, ומה, אני תורח בשביל שבסופו של דבר אני אצטרך להישבע. אז כאן החידוש הוא שלמרות שמשביעים אותו, הוא ייכנס לתפקיד. וזה שאלת הגמרא, מה הייתה מה? למה אנחנו מרשים לעצמנו להשביע אפוטרופוס שמינו אבי היתומים? הגמרא עונה, אילאו דאית ליה הנאה מיניה, אם לא היה אותו אפוטרופוס מקבל הנאה מאותו אבא, לא הווה ליה אפוטרופוס, ומשום שבועה לא עתי למנויה. הוא מרגיש חובה כהכרת הטוב, להחזיר לאותו אבא תמורת הטובות שהוא קיבל, אז הוא יהיה אפוטרופוס לבניו והיתומים, גם אם הוא צריך להישבע. השבועה לא ירתיע אותו מלהיכנס לתפקיד הזה. מינו בית דין לא יישבע. למה כאן אנחנו אם לא יישבע, אם בית דין מינו אותו? התשובה היא, מילתא בעלמא ודעביד לבית דינה. הבן אדם רוצה לשתף פעולה עם בית דין, אבל לא מעבר לזה, ואי רמית עלי שבועה תלמנה, ואם אתה מתיר אליו שבועה, הוא ימנע. רשי כותב, מילתא בעלמא הוא דעבד גבי בית דין, טובת חינם היא. זה לא איזושהי תחושה להחזיר לבית דין טובה, טובת חינם היא, שזה עושה לבית דין לקבל דבריהם ולתרוח לפני היתומים, ועתי למנועי מעיקרה מלקבל עליו. אם מטילים עליו שבועה, אז הוא יימנע מלתפקד כאפוטרופוס. אבא שאול אומר חילוף הדברים. ומה זה אומר? שמינו בית דין יישבע, מינו אבי יתומים לא יישבע. ממשיך הגמרא ושואל, מה הייתה אם המינו בית דין יישבע? למה אפשר להשביע אותו וללא חשש שזה ירתיע אותו מלהיות אפוטרופוס? הגמרא עונה, בהי ענה דקם נפיק עלי קלה, יוצא על הבן אדם הזה קול, תאיניש מהם נהו דהסמך עלי בית דינה. הנה אדם שבית הדין סומכים עליו, זה מפיץ עבורו לטובתו קול שהוא איש מאוד אמין. משום שבועה לא עתי למנויה, בגלל השבועה שמתאים אליו הוא לא יימנע, כי הוא מרוויח הרבה יותר, הוא מרוויח את השם הטוב בקרב הציבור. מינו אבי יתומים לא יישבע, מילתא בעלמא הודי עבדי להדדי, מה שהוא מסכים להיות אפוטרופוס לפי בקשת האבא, זה מה שרשי כותב, דברי אהבה ורעות היה ביניהם, ולא הנעת ממון כל כך. אז בגמרא אומרים, מילתא בעלמא הודי עבדי להדדי, ואירמת עלי שבועיים מטילים עליו, על אותו אפוטרופוס הצורך להישבע, עתי למנועי, הוא מראש לא ייכנס לתפקיד. אמר רב חנן ברמי, אמר שמואל, הלחיתה כאבא שאול, שאם מינו בית דין נישבע, מינו אבי יתומים לא יישבע. תניא, רבי אליעזר בן יעקב אומר, זה וזה יישבע, והלכה כדבריו. מה זה זה וזה? גם מינו בית דין וגם מינו האב, משביעים אותו. תני רב תחליפה בר מרב וכמיד רבי עבור, אפוטרופוס שמינו אבי יתומים יישבע, מפני שהוא נושא שכר. הברייתא הזאת שרב תחליפה השמיע לרבי אבור מעלה תמיהת רבי אבור. מה נאמר? נאמר כאן שהאפוטרופוס בגלל שהוא מקבל שכר אז משביעים אותו. אמר לי רבי אבור עונה, את הייתית קווה וקיילית לי? אתה הבאת, קו זה כלי מדידה, אתה הבאת את הכלי הזה, הוא מילית אותו בסחורה, בתבועה, בעוד מה, עוד משהו שהוא שווה כסף. במילים פשוטות, מה אתה שילמת שאתה קורא לו נושא שכר? אלא אימה, מפני שהוא כנושא שכר. נראה לי שהשכר שעליו דובר כאן הוא ההנאות והטובות שאותו אפוטרופוס קיבל מאבי היתומים בעודו בחיים. המשנה, לפני שניכנס לתוכן המשנה, אנחנו נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא דוגמאות של הזק שאינו ניכר. המשנה, המתמא והמדמע, מדמע זה בן אדם לוקח תחומה שמגיע לכהנים, הוא מעובב אותו בחולין של חברו, זה גורם הפסד לאותו בעל החולין, כי עכשיו הוא בתור זר, כלומר לא כהן, לא יכול לאכול את זה. ומה עושים? בדימוע באופן כללי מוכרים את הסחורה לכהן במחיר מוזל, אז זה הזק, זה גרימת הזק. והמשנה ממשיכה, והמנסך, עכשיו עניין יין נסך. אז הפעולות האלו בשוגג פטור מתשלומים, במזיד חייב. בשוליים כתבנו נושא מחלוקת רב ושמואל על מהו פירוש מנסך יין חברו. במשנה רב הוא יסביר מנסך ממש, שהוא כפי שרשי אומר שכשך בידו לתוך היין לשם עבודה זרה, וכך הייתה עבודתן. וכמובן זה דבר שהוא בכלל עבודה זרה. שמואל הוא אומר מערב יין נסך לתוך יינו של חברו. הגמרא, יתמה, מנסך, רב אמר מנסך ממש, הוא כמו שאמרנו הוא שכשך בידו לתוך היין לשם עבודה זרה. ושמואל אמר מערב, לוקח יין נסך, הוא לא מעובב את היין נסך ישירות, אלא הוא שופך את היין נסך, מעובב אותו עם יין כשר של חברו, וזה גורם לכך שהיין של חברו נאסר בהנאה. מן דיאמר, דיינו שמואל מערב, מי תיימה לומר מנסך? אמר לך מנסך? קם לי בדרבני, לא יהיה תשלום בשביל פעולה כזאת, הרי זה מעשה של עבוד הזרה ממש, כמו אדם שמשתחווה לפסל, וזה חייב מיטת בידין. ודבר שנושא בו חיוב מיטת בידין, אין בו תשלומים, כי יש כאן כלל, קם לי בדרבה מיני, מענישים את הבן אדם בעונש החמור מביניהם. וכששוקלים מיטת בידין מול חיוב תשלום, אז הוא יקבל את עונש של עובד עבוד עזרה, וזה מיטת בידין, ולא צריך לשלם. לכן המשנה שלנו שמדברת על חיוב תשלום, לא יכול להיות בעיני שמואל מנסך ממש, כי מנסך ממש לא מגיע לידי תשלום. ואידך רב, איך הוא מסביר שבמשנה שמוזכר מנסך מדובר במנסך ממש, איפה יש פה מקום לתשלום? אז רב הוא עונה, זה ואידך, זה רב יגיף כדי רבי יומיה. דיאמר רבי יומיה, בשעת הגבעה הוא דקנה, מתחייב בנשו לא הווה עד שעת ניסוך. אם מסתכלים היטב על הפעולות בעניין מנסך, קודם ההוא שבא לנסך הוא מגביע, הוא לא עושה פעולה שמתחייב מיתת בית דין, אלא זה נקרא פעולה של גזלנות, הוא גוזל, ובכך הוא מתחייב תשלום ממון. הפעולה שבו הוא מתחייב בנפשו זה רק אחר כך, והכלל שאמרנו מקודם קם לי בדרה במיני, זה כששני החיובים חלים בבת אחת. אבל כאן זה לא הסיפור, קודם מתחייב ממון, זה משעת הגבעה שהוא מגביה את היין, ומתחייב בנפשו זה רק אחר כך שמתחיל לשכשך בידו בתוך היין. הוא למד יום המנסך מה איתם לא אמר מערב, לפי מנסך, הכוונה מנסך ממש, וזה רב. השאלה פה, רב שבחר להסביר מנסך כמנסך ממש, למה הוא לא הסביר כמו שמואל שמדובר במערבב יין פסול, יין של יין נסך עם יין כשר של חברו? אמר לך, זה רב עונה, מערב, אנחנו ממשיכים לדף נון ג' עמוד א', היינו מדמיה, יש כבר פעולה כזאת של נקרא זה הזק, שכבר עניינו ערבוב, דהיינו לקיחת התרומה ומערבבים אותו בחולין של חברו. אז יש כבר דוגמה אחת שפעולה כזאת אם במזיד חייב, אז אני לא צריך עוד דוגמה של מערבב. בידך שמואל שסובר שמנסך זה כן עניין של ערבוב, אז למה אני צריך שני דוגמאות? אז הוא מסביר, כנסה הוא ומכנסה לא ילפינן, מטמי הוא מדמיה, הם זה שאנחנו מחייבים אותו זה מכוח כנס, ואם אני מטיל כנס במקרה מסוים אני לא אמור ללמוד ולהעתיק ממנו לפעולות אחרות. מה רש"י בשורה הראשונה כותב, היינו מדמיה שמערב בעת הדבר עשרו, וכיוון דשמינא דכנסו רבנן הוא הדין דילפינן מיני, זה דעתו של רב שניתן ללמוד ממנו למנסך ולא הצטריך למתנה. אבל השתא דמנסך, מה זה ממש? וזה לא עניין של לערבב, איץ צריך למתנה, אני צריך ללמד על חיוב במדמיה. זה לא תימה קם לי בדרה במיני ופטור. מה שרשי אומר לנו, שמאחר שלפי רב כתוב במשנה דוגמאות של מערב, אני אלמד מהם למקרה של מערב יין נסך עם יין כשר של חברו, ולכך אני לא צריך שהמשנה תגיד מנסך שזה עניין של לערבב. אבל עכשיו שאני מסביר שמנסך הוא מנסך ממש, והמשנה אומרת על כך יש תשלומים, בזה יש צורך שאני לא אגיד כמו שמענו מקודם, מנסך ממש זה חייב מיתת בדין וקם לי בדרה במיני ופתור מתשלומים, זה לא, וכפי ששמענו מהגמרא כדרבי יומיה, שהתשלום הוא עבור הגזילה, עצם זה שהוא הגביע את יין חברו בכוונה לגוזלה, ורק אחר כך בא את החיוב מיתת בדין על כך שהוא מנסך ממש. אז עוד פעם, לפי הגישה הזאת, המשנה מדברת על מנסך כמנסך ממש, וגם חייב בתשלומים, ולגבי לערבב יין נסך עם יין חברו, זה כבר כלול במה שכתוב במשנה, מטמא ומדמה. יותר מדויק להדגיש, מדמה. אנחנו גם הזכרנו את הדעה השנייה, שמנסך הוא ערבוב, ובכל זאת המשנה כותבת את זה אחרי שהיא גם כותבת שעל מדמה חייב, כי מכנסה לא יפינן. ורשי אומר, כנסה הוא מטמא ומדמה, במזיד חייב, כנסה הוא. זה לא תשלום מעיקר הדין. למה? אבל הוא הזיק את סחורת חברו, דהזק שאינו ניכר, לא שמי הזק, לא נקרא הזק. ועל מעיקר הדין אין מה לחייב את הבן אדם. אז זה שמחייבים אותו, זה נכנס לגדר אחר שנקראת כנס. ממשיך רשי ואומר, הוא כנסה, מכנסה לא ילפינן, דה לב דינה הוא. שוב פעם, זה לא מדובר על דבר שהוא חייב מעיקר הדין. ואיכד קנוס קנוס, ואיכד לא קנוס, לא קנוס. ולאחי יצטרף מנסך, גם אם מדובר בסך הכל מעובב יין נסך ביין חברו. ממשיך הגמרא, ולמן דיאליף כנסה מכנסה. דהיינו רב מוכן ללמוד מי מדמיה שחייב בתשלומים מדין כנס, למעובב יין חברו עם יין נסך, שגם הוא חייב משום כנס. זה שזה לא מופיע במפורש, כי אני לומד את החיוב על כף מי מדמיה, כל הדוגמאות שבמשנה, למה לי. וכאן הגמרא מפרטת מה הצורך לפי רב לכל אחד מהדוגמאות. ונוסיף התייחסות לסימונים. בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מפנה, אתם רואים משולש, וזה למטרת מה שאני קורא צריכותה. מטמא, מדמה, מנסך. למדמה דיאליף כנסה מכנסה, כל הני דליאל, למה לי? ליתני חד דחייב. היה מספיק אולי ללמד דוגמה אחת שחייבת בתשלומים לחייב עליו, ונוכל ללמוד השאר ממנו, ובסופו של דבר אי אפשר. והנה הגמרא צריכה, וכפי שאולי הצבענו על כך שהשורות הבאות מסומנות כנקודה ארוכה, ואנחנו מדייקים פה צריכה כל הדוגמאות, וכל השורות אלו הם לאותו מטרה, להוכיח את הצורך לכל הדוגמאות. ממשיך הגמרא, דאי תנא מטמא, שמטמא חולין של חברו חייב אי תרומה, אם מדובר באדם שטימא את תרומת חברו. הווה אמינא משום דקה מפסיד לה לגמרי, כי מה, אי אפשר לאכול תרומה טמאה, אז לכן חייב לשלם. ואי מטמא חולין, משום דאסור לגרום תרומה לחולין שבארץ ישראל, מאחר שהוא עבר על האיסור הזה, הוא חייב לשלם. אבל מדמה אימה לא, הוא לא מפסיד לגמרי, זה לא כמו מטמא תרומה של חברו שהוא גורם לכך שהוא לא אכיל. מדמיה זה אדם שמעובב תרומה בחולין, אבל זה, כפי שאמרנו מוקדם יותר, יש הפסד, אבל הוא לא הפסד גמור, כי הוא מוכר את התערובת הזאת, התרומה עם החולין, לכהן, והם אוכלים את זה. נכון, המחירה להם זה במחיר מוזל, זה כי מדובר בשוק מצומצם, השוק של הכהנים, אבל היה הווה אמינא שבכל זאת לא חייב לשלם מי שערבב תרומה בחולין של חברו. ולכן המשנה כותבת, כן, חייב לשלם. ויש מינן מדמיה משום דשכיח, אבל מתמי דלא שכיח, אימא לא. רש"י כותב, משום דשכיח דעביד שעושים כך, ובמילתא דשכיח עבדי רבנן תקנתא, כי היכי דלא נעביד. זה כלל ידוע שרק בדברים שהם שכיחים אז נכנסים הרבנן להטיל גזרות ותקנות, אבל דבר שהוא נדיר החכמים אינם נכנסים לתמונה, אינם מטילים גזרות וסייגים. אז לכן מדמיה זה דבר שהוא שחרר תערובת תרומה בחולין, אבל לתמות זה לא דבר שהוא שכיח, אבל לכן היה המקום לחשוב שאין חיוב לשלם על כך. ויש מינן מטמא ומדמא משום למה חייב דלא כמלא בדרב המיני, אין פה צד של מיטת בידים, אבל מנסך דכמלא בדרב המיני אימא לא, מאחר ש כמו שאמרנו מקודם שבמנסך יש שלב שבן אדם מתחייב מיתת בית דין, וזה סיבה דווקא לפתור אותו, כמה שמלן כרב יומיה שהחיוב ממון מתחיל לפני חיוב מיתת בית דין, בשעה שהוא הגביע יענו של חברו, ולכן היה צורך ללמד בנוסף למטמא ומדמא גם מנסך, שהוא ושוב אנחנו למדנו את הקטע האחרון לפי רב שהסביר מנסך ומנסך ממש, אז מובן למה היה צורך ללמד את זה, כי הוא שונה מהמקרים של מטמא ומדמא שאין בהם צד בכלל של מיטת בית דין. ממשיך הגמרא, ולאה דתני אבוה דרבי אבן. אנחנו קודם נביא ברייתא שלימד אבוה דרבי אבן, ואחר כך אותו סגנון גמרא לשאול למה צריכים את כל הדוגמאות. אז אומר הגמרא, בראשונה היו אומרים המטמא והמנסך שהם חייבים בתשלום, חזרו לומר אף המדמיה. בעצם מוזכר בברייתא הזאת שלושת הפעולות הנזיקים שלמדנו מקודם, ובכל זאת הגמרא רוצה לדעת לפי הברייתא הזאת למה צריכים את כל הדוגמאות. אז השאלה היא, מה מיוחד בברייתא הזאת שגורמת לנו לחזור על כל המהלך? והגמרא שואלת, כל הני למה לי? ורש"י מסביר למה לי, כיוון דתנן מנסך בתלתי דרישה. בברייתא הזאת כתוב, בראשונה היו אומרים המטמא והמנסך. כבר בהתחלה אנחנו רואים שעל מנסך יש חיוב תשלומים, ומאחר שכן אני הייתי לבד יודע שמדמיה משלם. כך אומר רש"י, מאחר שמנסך מופיע בהתחלה, כל שכן מדמיה שהוא חייב בתשלומים. דלקה למימה במדמיה תערובת חולין ותרומה, אין כאן צד דקם לי בדרבני. אז העניין הוא כך, אם בדבר כמו מנסך ששייך בו קם לי בדרבני, ובכל זאת אנחנו לא אומרים כך אלא חייב בתשלומים, כפי שאמרנו מקודם, משעד שהוא הגביע אותו חייב משום גזל, זה התשלום. אחר כך בא החיוב מיתת בדין בזמן שהוא משכשך ביין. בכל זאת, אם כזה דבר ששייך בו שלב של קמלי ולמיני ושייך בו מקום לחשוב פטור מתשלומים, בכל זאת חייב בתשלומים, אז פשוט מדמה היה חייב בתשלומים, כי אין פה מרכיב שהיה גורם לי לחשוב פטור. אז על זה אנחנו שואלים, לפי הברית הזאת, מה הצורך לכל הדוגמאות? ובמילים אולי פשוטות יותר, אך מאחר שאתה מלמד שמתמי ומנסה חייב בתשלומים, אני לבד הייתי יודע על מדמי. אז למה יש צורך לתנה לפרט ולפרש אותו בהגיעה? הגמרא עונה, צריכה, אני צריך את כל הדוגמאות. דיה שמינן מתמי, שהאדם שמתמי טהרות של חברו חייב בתשלומים, משום דלא קם לבדרה במיני. אין צד של מיתת בית דין שהיה גורם לי לחשוב שיהיה פטור. עבר מנסך, דקים לי בדרה במיני, אבל במנסך שיש צד כזה של מיתת בית דין, היה אימה לו, היה מקום לחשוב שהוא לא יהיה חייב לפצות, שלא יהיה חייב בתשלומים. אז לכן היה מן הנכון ללמד בנוסף למתמי גם מנסך. ויש מן המנסך, משום דקם מפסיד לי לגמרי. זה שהאדם שמנסך יינו שחבר חייב בפיצוי לשלם על כך, כי הוא הפסיד יינו של חברו לגמרי, כי הוא היין הזה אסור בהנאה אחרי שמנסחים אותו. אבל מתמי דלא מפסיד לי לגמרי, אימה לא. אם הוא מתמי, גם אם היה אם הוא מתמי חולין של חברו, אז עדיין ראוי להכיל, אין איסור לאכול חולין תמין. ואם מדובר במתמי תרומה של חברו, גם נמות שהוא לא בר אכילה, הוא בכל זאת ראוי להסקה, לשמש בו כחומר בעירה או למחר בהימה. אז אם היינו מלמדים מנסך שחייב לשלם על כך, זה כי הוא גורם הפסד גמור, עשו בהנאה, אבל במתמי אין כאן איסור הנאה, יש איסור אכילה גרידה. אז אימה לא, היה מקום לחשוב שלא חייב לפצות. ואי אשמינן אני תארתי, הדוגמאות של מתמי ומנסך, משום תהפסד מרובה. או הוא אסור לגמרי, אז זה הפסד לגמרי, זה מרובה, או זה שהוא עכשיו לא יכול לאכול אותו ולהשתמש בו רק כחומר בעירה, זה גם הפסד מרובה, אבל מדמה, זה הפסד מועט, כי הוא יכול למכור את התערובת הזאת לכהנים, מקבל קצת פחות ממחיר הרגיל של מזון, אימא לא, על הפסד מועט, אולי לא היינו מחייבים אותו לפצות, לשלם, צריכה, שבסופו של דבר כן צריך לשלם גם עבור פעולה כזאת, שמביא לידי הפסד מועט לחברו. עד כאן שיעורנו להיום.